אתם מאזינים לתוכנית לינה פאוז, תוכנית העוסקת בבריאות, רוגע, תשוקה והגשמה של נשים באמצע החיים, בהגשת לינה מרים שלו.
צהריים קשומים, מאזינות יקרות, איזה כיף כל הגשם הזה רגע לפני החמסינים והחום. היום לכבוד הפסח המתקרב אנחנו נעשה סדר בכסף. שמי לינה מרים שלו, אני עוסקת בבריאות והגשמה של נשים באמצע החיים. אני עוזרת לנשים למפות בצורה מדויקת את מה שעובר עליהן בתוך כל הטרללת ההורמונלית, למצוא שקט ואיזון בתוך הכאוס, ולהתחבר מחדש לכוחות ולתשוקה. בהכשרתי אני רפלקסולוגית בחירה, עובדת סוציאלית, הילרית ומרפא בקול. בתוכנית לינה פאוז אנחנו נתעסק בכל מה שנשים פוגשות בדרך באמצע החיים, והתוכנית הזו נועדה להנגיש ידע וכלים לניהול טוב יותר של התקופה הזאת, כדי שתהפוך להיות עבורנו שער לצמיחה והתפתחות. כל שאלה או התייעצות שיש לכן בעקבות התוכנית או לגבי האתגר הפרטי שלכן, אתן מוזמנות לכתוב לי בוואטסאפ 054-300-3324. והיום הזמנתי אלינו את נעמי איילון, מאמנת לכלכלת המשפחה. אני אספר לכן שאני עוקבת אחריה כבר תקופה, אחריה ואחרי שותפתה מינדי, וברור לי שמדובר כאן באר ידע ששווה לשתות ממנו. ונעמי לא מלמדת רק בתיאוריה, היא עשתה את המהפך הזה בחיים שלה בעצמה, ממצב של מלא אתגרים כלכליים, למצב של שפע, וכמו שהיא מגדירה, חשבון בנק בריא. אז אנחנו מתקרבים עכשיו לתקופת החגים, עם כל הבזבוזים ועסוקים מאוד בניקיונות של הבית, הגוף, לפעמים גם הנפש, ככה מגדילות לעשות שבינינו. אז היום אנחנו נדבר על ניקיון וסדר בכסף. ולמה זה כל כך חשוב בכל תקופת חיים, אבל במיוחד באמצע החיים. נעמי.
מותר לי להתייחס לשיר?
בטח, רצוי.
זהו, אני חייבת. בניגוד למה שגידי גוב אומר, אין לי כסף, אין לי, אני אומרת, הפוך. את עובדת, את מקבלת הכנסה ממשכורת או מעבודה עצמאית, יש לך כסף. עכשיו בואי נחשוב איך לנהל אותו בצורה חכמה ונכונה, אבל קודם כל יש כסף, בואי נסתכל על מה שיש.
אז בואי נשאר ביחד, יש לי כסף, יש לי.
יפה, ככה, בדיוק.
נעמי, אני בכל זאת רוצה להחזיר אותך לנקודה בזמן. שבה ככה ישבתי עם עצמך, בטוח הייתה כזאת איפשהו, במהלך החיים, אולי לפני הרבה שנים, ואמר, די, זהו, מספיק עם הדבר הזה, אני עושה שינוי.
כן, לגמרי. תראי, אני אתחיל את זה אפילו ממש מהילדות הצעירה.
אוקיי.
לגמרי, לגמרי. אני זוכרת זמנים קשים, עד כדי כך שכמעט לא היה אוכל בבית. גרתי במושב, אם הייתה יוצאת החוצה על יד הבית, ממש בחצר של הבית, היה עץ תפוזים, היינו כותפים תפוזים, ואוכלים לחם עם מרגרינה ותפוזים, וזה ארוחת ערב, כי לא היה כסף למשהו אחר. אז אני זוכרת מילדות, באמת, הרבה מאוד קשיים, על רקע כלכלי. וההורים תמיד עבדו קשה, כדי שיהיה כסף, כדי שיספיק לצרכים הבסיסיים, וזה תמיד הייתה האמונה, שצריך לעבוד קשה בשביל קצת כסף.
כן.
וזה ליווה אותי הרבה מאוד שנים, וכל השנים, אני זוכרת את עצמי, גם כבר אישה נשואה ואימא לילדים, הכסף תמיד היה אישו. הרבה מאוד שנים אחרי זה, כשהתחלתי לעשות איזשהו תהליך של התפתחות אישית וללמוד דברים, הבנתי שאני יוצרת את המציאות של החיים שלי. בגלל האמונות שלי, שנמצאות אי שם בתת מודע, שנוצרו במהלך השנים בילדות וגם בבגרות. וכדי לצאת מהמקום הזה, באמת צריך להתפתח ולהתחיל ללמוד ולפקוח את העיניים וללמוד דברים שלא ידעתי שבכלל קיימים, או חשבתי שיש הם נמצאים, אבל בשביל אחרים, לא בשבילי. אבל אפשר להבין שבעצם כל ההזדמנויות שם בשביל כולם, רק אנחנו צריכים לראות אותם, לזהות אותם, ולהתחיל לעשות משהו.
אז איפה היה הרגע הזה, שבו כאילו נפקחו עינייך ואמרת, אוקיי, אני בעצם חיה את החיים שלי על פי אותם דפוסים שהפנמתי מהילדות, ואני רוצה ויכולה משהו אחר. היה איזה רגע כזה בחיים שלך?
היה, אני לא יודעת אם זה רגע, אבל כן, הייתה תקופה שכבר הייתי בשנות ה-50 שלי.
זאת אומרת, היית בת 50?
כן, יותר אפילו. ואני מסתכלת מסביב, ואני רואה שחברים שלי, שלא דווקא הרוויחו יותר ממני, אבל החברים שלי שנמצאים במצב כלכלי טוב, ולמה אני כל הזמן נאבקת, כל הזמן בתחושת הישרדות, כל הזמן. ונפל לי הסימון שאני חייבת, למרות שאין לי כסף, אני חייבת, חייבת עכשיו ללכת ללמוד על כסף. כי יש שם משהו שאני צריכה להבין אותו. הגיע הזמן שאני אבין אותו.
מדהים.
ובאמת מדהים, כי הלכתי ולמדתי, ואני תוך 3 חודשים לא הייתי יותר במינוסים. זה לא שלא היו לי חובות. היו לי חובות, אבל הצלחתי לארגן אותם בצורה אחרת, שיכולתי להתמודד איתם הרבה יותר בקלות, ולא היה לי מינוס. ומאז ועד היום אין לי מינוס. אני לא מבינה מה זה מינוס בחשבון. וכל אחד שאני פוגשת ורוצה לעזור לו, דבר ראשון אני אומרת, המטרה שלנו קודם כל, אין מינוס בחשבון. סוגרים את מסגרת האשראי בחשבון. אין. הבנק נותן לנו מסגרות אשראי כדי לפתות אותנו ולהשתמש בכסף שאין לנו.
נכון, כי הוא מרוויח מזה מלא כסף.
בוודאי שהוא מרוויח מזה כסף. זה הלוואה שהוא נותן פעם אחת בחיים, ואני משלם את הריבית כל החיים.
כן.
הלוואה אחת.
נכון.
אז קודם כל להגיע למקום הזה, ולהבין שאפשר לנהל את הכסף בצורה אחרת. ואחרי שלמדתי את הקורס הזה, ועוד הרבה 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 קורסים אחרים, כי כשנפתחות לך עיניים, אז את רוצה ללמוד עוד ועוד ועוד, ואין לזה סוף.
אז מה זה הקורס הזה, הקסום שלמדת שתוך 3 חודשים סגרת את כל ה...
זה היה הקורס הראשון שלמדתי על כסף, של מיכל לבנה. בורסה יקירתי זה שם הספר שהיא בזמנו כתבה, וקראתי אותו גם בשקיקה. ומאז אני גם מנהלת כסף בשוק ההון, ומאז בכלל עשיתי עוד המון המון דברים. אבל... קודם כל זה היה הפתח שנפתח לי, שהבנתי שאפשר להתנהל עם כסף ושצריך להתנהל עם כסף אחרת. ואחר כך אבל המשכתי ללמוד עוד אצל הרבה מורים בארץ וגם מורים בחול. נסענו יחד עם השותפה שלי ללונדון ולמדנו גם בלונדון אצל אנשים ידועי שם בעולם הפיננסי. ובאמת, ועד היום אני כל הזמן לומדת. לומדת כל מיני תחומים, גם בהתפתחות אישית, אבל גם בנושא כסף כל הזמן, כי העולם משתנה, גם העולם הכלכלי הוא לא מה שהיה פעם.
אני חושבת שהעולם בתחום, בכל התחומים, וגם בתחום הזה, משתנה מקצה לקצה, ובדרמטיות מסעירה מאוד.
נכון.
ובאמת ללמוד משהו, נגיד, מה שאנשים למדו לפני 5 שנים, כבר לא כזה רלוונטי, או חלקו לפחות.
תראי, יש עקרונות שהם תמיד רלוונטיים.
כן, אוקיי.
בדיוק. אז יש עקרונות בסיסיים. הדבר, את יודעת, הכי 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 בסיסי שאני יכולה להגיד, שאסור להוציא יותר מגובה ההכנסות. זה תמיד יהיה נכון. לא חשוב כמה מרוויחים, אני צריכה לדעת בדיוק כמה אני מרוויחה, ואני צריכה לתכנן, שוב, מילת מפתח, לתכנן את ההוצאות שלי כך, שהם יהיו לפחות בשקל אחד פחות מגובה ההכנסה. עכשיו, רוב האנשים יודעים כמה הם מרוויחים, גם זה לא תמיד מדויק, אבל רוב האנשים יודעים כמה הם מכניסים. רוב האנשים לא יודעים כמה הם מוציאים. הם רק נבלים פתאום כרואים בחשבון הבנק, שהמינוס גדל וגדל וגדל.
נכון.
וזה מפחיד. והם לא, הם לא מבינים לאן נעלם הכסף.
תגידי, יש משהו שמאפיין נשים בהתנהלות כלכלית?
תראי, אם את מדברת על שינויים בשנים ובתקופות, אז בהחלט. אני זוכרת גם את אמא שלי, שכסף, זה האבא היה אחראי על הכסף. הוא היה צריך להביא את הכסף הביתה. אומנם היא גם עבדה קצת וגם הביאה קצת כסף, אבל המפרנס העיקרי זה היה אבא, והוא היה מחליט על מה מוציאים. ואם הוא החליט לקנות רכב, אז הוא החליט לקנות רכב, ולא משנה אם היה כסף או לא היה כסף, הוא זה שקבע, לאמא לא הייתה זכות דיבור. והעניין הזה שהגבר הוא זה שקובע על מה מוציאים כסף, עבר, אני חושבת, תקופות ארוכות בין זה איזשהו דפוס רב דורי, כי נשים פעם היו תלויות בגבר, כי הם לא עבדו. אז היום, ככל שאנשים יותר עצמאיות ויותר עובדות, פתאום יש להם כסף בידיים, ועדיין הרבה פעמים הגבר מנהל את הכסף, למרות שלא בטוח בכלל שיודע לנהל את זה יותר טוב מהאישה. אבל כאילו קל לוותר על זה, שמישהו אחר ייקח את האחריות על הכסף.
את יודעת, שמעתי על מחקר שהתפרסם בתחום okay. הזה, שעשו בעצם בדיקה משפחות של זוגות, כשגבר מנהל את הכסף, כשאישה מנהל את הכסף, אני לא זוכרת בדיוק, אני חושבת שבשינוי, זאת אומרת, רצו לראות איך אנשים יוצאים מאיזשהו קושי כלכלי, ובאמת ראו שאם במקרים שבהם האישה לוקחת אחריות על ניהול כלכלי של הבית, או משפחות שבהם האישה זה התפקיד שלה, הניהול הכלכלי של הבית, זה משפחות ש... כאילו הרווחיות שלהם עולה. עכשיו זה כאילו בניגוד לדעות הקדומות שיש לרובנו, שנשים בזבזניות. איך את מסבירה את זה?
תראי, אני לא יודעת להגיד
כאילו תשאלי כל גבר, הוא יגיד לך אישה שלי, נכון. הם מבזבז לי את כל הכסף.
זה מה שהם אומרים, כי הם לא מנהלים נכון את הכסף, וזה נורא קל להטיל את האשמה על מישהו אחר. אבל אני חושבת שנשים, בגלל שהן אימהות ויש להן ילדים, יש להן איזושהי תחושת אחריות, והן רוצות שהכסף יספיק לכל הדברים, לחינוך של הילדים, לחוגים של הילדים, לכל מיני דברים. ואני מאמינה שכשיש לה אישה משקל שווה, לפחות משקל שווה בניהול של הכסף יחד עם בעלה, אז הם דואגים ביחד שיהיה כסף לכל מה שחשוב להם. כשרק הגבר לוקח את האחריות, אז האישה יכולה לבזבז בקלות, כי זה לא בידיים שלה, זה לא באחריות שלה, אז כאילו מתנערת מהכל ועושה מה שבא לה.
Okay.
והרבה פעמים אני נתקלתי במצבים שבהם גבר שהרוויח הרבה, ויש תקופות משבר, והוא הרוויח הרבה פחות, אבל הוא לא העיז להגיד לאשתו שהוא מרוויח פחות.
מהפדיחה, כן.
מהפדיחה, כי זה לא נעים להגיד שהוא נכשל, או לא מצליח, או משהו כזה. והיא המשיכה להוציא כסף כמו בימים הטובים, והם באמת הסתבכו עם כסף, עד שהם נפל לאסימון, שקודם כל, כסף זה לא עניין שבושה. כסף צריך לדבר על כסף בבית. אני בעד שידברו גם בין בני הזוג וגם עם הילדים, בגיל צעיר, לדבר על כסף.
את יודעת שכסף זה נושא יותר נפיץ ממיניות אפילו.
אני יודעת, אני יודעת.
איך את עוזרת לאנשים לדבר על כסף? כי זה חתיכת אתגר.
כן, אז כשאנחנו עובדות, גם מינדי וגם אני, כשאנחנו עובדות עם משפחות, אנחנו באמת מלמדות אותם וממליצות להם פעם בשבוע לעשות פגישה שבועית עם בן הזוג ועם הילדים ביחד. עכשיו, אי אפשר להגיד לילד בן שנתיים מה שאומרים לילד בן 10 ולילד בן 15. אז צריך להתאים את הנושאים ואיך להגיד להם את זה. אבל זה נורא כיף שילד כבר מגיל צעיר מודע גם ליכולות של הכסף וגם למגבלות של הכסף.
אבל רגע, פגישה שבועית שמתנהלת בין בני זוג על תקציב, אני מניחה שיש כאילו דברים שלא אומרים לילדים, או שהילדים לא מבינים, איך כי עושים את זה ביחד?
אז בגלל זה, אומרים מה שאפשר, והילדים לא חייבים להיות אולי כל שבוע בפגישה, אבל כן, זה חשוב שילדים יהיו, למשל, אחד הדברים שאנחנו עושים עם משפחות זה לתכנן תוכניות עתידיות. מה אנחנו רוצים להשיג בעזרת הכסף שאנחנו מרוויחים? מה אנחנו רוצים להשיג עוד בחיים שלנו? אז יש דברים באמת מאוד טריוויאליים. אני רוצה לקראת הפסח לסייד את הבית, או אני רוצה לקנות מזגן חדש, כי המזגן שלי כבר ישן. אלה דברים שאנחנו רוצים לתכנן אותם. או לפעמים פתאום מתקלקלת מכונת כביסה, אפשר להישאר בלי מכונת כביסה או בלי מקרר, אי אפשר. אז אני יודעת שהדברים האלה, אני צריכה לחסוך לקראתם, ואז כשמשהו מתקלקל, או אפילו לא מתקלקל, אבל בא לי להחליף, מותר לי, אז יש לי מספיק כסף, אני יכולה לגעת, בלי לגעת בשוטף של החודש, זה לא יעשה לי בור. או רופא שיניים. רופא שיניים, לצערי, ככל שאנחנו מתגברים, ההוצאות על רופא שיניים רק גדלות.
נכון.
להתכונן לקראת זה, כי אם באותו חודש אני צריך פתאום להוציא 30,000 על תיקוני שיניים, וואלה, זה בור.
נכון.
אבל אם אני יודעת את זה מראש, שזה יבוא, אז אני מתחילה לחסוך כל חודש סכום קטן של כסף, ויגיע היום יהיה לי. אז בגלל זה אני אומרת, הכל תלוי בתכנון. אז גם עם הילדים, הילד פתאום רוצה אייפון. אייפון עולה הרבה כסף, אלפי שקלים. הוא ילד בן 10. איך אתה רוצה להשיג אייפון? אני יכולה להוציא כסף מהכיס ולקנות בשבילו, אבל אני רוצה ללמד אותו שאם הוא רוצה מכשיר חכם, שחשוב לו שיהיה לו, אני רוצה שהוא יהיה מספיק בוגר, שיבין את המשמעות של כמה זה עולה, ואיך הוא יכול לתרום לזה כדי שזה יקרה יותר מהר. אז אם יש לו למשל דמי כיס, איך הוא מתנהל עם הדמי כיס, והאם הוא יכול לחסוך חלק מהכסף.
יפה.
בחגים, את מדברת על פסח, אולי הסבא וסבתא ייתנו איזשהו כסף. אפשר לרוץ לבזבז את זה על סוכריות ועל מסטיק. אפשר חלק לשים בצד, בשביל האייפון.
כן.
אז זה מאוד תלוי איך אני מעבירה את המסר לילדים, וכמובן לעזור להם מול ילד בן 10, אני בכלל לא חושבת שילד בן 10 צריך אייפון, אבל זה סיפור אחר.
כן,
אבל כן, בסדר, יש לחץ חברתי, ואפשר גם טלפונים, לא חייב, אייפון שהוא הכי יקר אולי, אבל בסדר. אלה דברים, אני מדברת על זה, כי זה כאילו מוצר יקר, ולחץ חברתי לכולם יש, גם אני חייב שיהיה לי.
נכון.
איך לא יהיה לי?
אבל את בעצם אומרת, כאילו, כשאתה הופך את הילד לשותף שלך במקום הזה, ולא כמישהו שבא אליך בטענות עכשיו ודרישות, וככל שהם גדלים, הדרישות שלהם הרי עולות, עד שהם מתחילים להיות עצמאים, זה עוד לוקח זמן. אז באמת במקום זה, אתה, כאילו אם מגיל צעיר אנחנו משתפות אותם, בקבלת החלטות של הבית, של התקציב, אז הם כבר מרגישים חלק, הם מרגישים שותפות.
לגמרי, לגמרי. בקצת בגיל יותר מבוגר, לקראת גיל 17, מה רוצים כל הילדים? רישיון נהיגה, נכון?
נכון.
לנהוג, לדעתי, זה אחד הדברים הכי אחראיים שבן אדם עושה בחיים. יש כל כך הרבה תאונות, אנחנו לא רוצים שהילדים שלנו יהיו מעורבים בתאונות. זה צריך להיות סופר אחראי בשביל לקחת הגל לידיים. אז אם אתה כזה אחראי, אז בוא תגלה אחריות גם במימון. בגיל 17 אפשר להתחיל לעבוד חלקית, גם כשלומדים, אפשר להתחיל לעבוד במשהו, ולהרוויח קצת כסף, ולהשתתף בשיעורי הנהיגה, במימון של שיעורי הנהיגה.
נכון. הנה טיפ שחוסך לכן הרבה מאוד כסף, שיעור נהיגה היום אולי סביבות 200 שקל, הנה 800 שקל בחודש, וגם תלוי בילד כמה מהר הוא יתפוס את זה. אני זוכרת שלמדתי נהיגה די הרבה זמן
עד שקיבלתי
רישיון.
כן, אז לערב את הילדים ברגע שהם מבינים שזה, קודם כל זה מלמד אותם להעריך כסף, כי זה לא אמא תביא לי ומיד יש לי.
נכון, כן.
צריך לתת איזושהי תמורה בשביל לקבל. אז התמורה היא באמת השותפות של הילד במימון של מה שהוא רוצה.
נעמי, אני רוצה לשאול אותך, אם את מזהה משהו שמאפיין נשים אחרי 40 סביב כסף. את פוגשת הרי הרבה מאוד אנשים, אני מניחה שחלקם בגילאים האלה, כן. וגם את בעצם נכון. אמרת שהתעוררת כאילו בנושא הכלכלי בגיל 50. אז מה קורה שם?
אני חושבת שבשנות ה-40, לא רק אצל נשים, אני חושבת שגם אצל גברים, יש איזשהו חשבון נפש. מה עשיתי עד עכשיו, ואיך אני רוצה שהחיים שלי ייראו אחרת. לא סתם בתקופת הגיל הזאת, בין 40 ל-50, גם אם מסתכלים סטטיסטית, יש יותר גירושין.
תספרי לי על זה.
אוקיי, כן, סיפרתי לעצמי.
אוקיי.
ובתוך המקום הזה של החשבון נפש, איך אני רוצה שהחיים שלי ייראו טוב יותר, בחיים שעוד נשאר, במחצית השנייה של החיים שלי, אז אני עושה שם בדיקה, בדק בית, ואני רואה מה לא עבד לי טוב. אז אם זה בזוגיות, איך אני משפרת את הזוגיות? אני לא אומר דווקא להתגרש, כן? אבל איך אני משפרת את הזוגיות? אם זה בכסף, איך אני משפרת את המצב הכלכלי שלי? ילדים בגיל הזה הרבה פעמים כבר מתחילים לצאת מהבית, אבל גם עם ילדים, מה מערכת היחסים שלי עם הילדים? איך אני יכולה לשפר אותם? גם שם יש משפרים. ילדים בגיל ההתבגרות, הרבה פעמים לא פשוט איתם. אז יש כל מיני אספקטים בחיים שאני רוצה. בגיל הזה פתאום אני כבר יוצאת אני כבר לא קמה בלילות כדי להכיל את התינוק שבוכה, ויש לי קצת יותר כוח וקצת יותר מודעות לזה, והבנה שאני יכולה להקדיש זמן על איפה אני רוצה, במה אני רוצה להתמקד, מה אני רוצה לשפר בחיים שלי. כסף זה אחד המקומות שנשים פתאום מתעוררות, מה, ככה עד הסוף? לא רוצה ככה.
כן. את יודעת, אני אביא איזה משהו ככה מהאספקט הטיפולי, בתור מישהי שמטפלת בנשים, ובתור מישהי שחובה כרגע משבר כלכלי בעקבות גירושין, אני ככה בפתיחות שמה את זה על השולחן, אני יכולה לומר כמה סטרס זה גובה. זאת אומרת, אני לא חושבת, יש לדעתי שני דברים שהם באמת הכי הכי גובים סטרס בחיים שלנו, זה בריאות וכסף. והסטרס הזה בגיל מסוים, אנחנו יכולות להקל אותו יותר טוב, אבל אחרי גיל 40 לכיוון גיל המעבר, הסטרס עושה שמות ממש. זאת אומרת, כשהאסטרוגן יורד בגוף, אז גם ככה זה מייצר סטרס. זאת אומרת, עצם הירידה של האסטרוגן כבר נותנת למוח שלנו להיכנס לאיזשהו סוג של מגננה וצורך ככה לעשות איזה... וכשעוד נוסף על זה, הממד הכלכלי, אז באמת... זה באמת גורם לנשים פשוט להיות חולות הרבה פעמים. ועוד משהו אני אגיד, ואני אשמח לשמוע אותך, ואחד מהדברים שאני גם שמה לב אצל נשים, דיברנו על בני זוג ואיפה החלוקה של הכסף בעצם בתוך הזוגיות, אז אפשר לראות שנשים שכל החיים ככה סמכו, על הבן זוג שהוא זה שמכיר את כל העניינים עם הבנק, איך נכנסים וכמה יש וכמה אין וחסכונות וטטטה. וכאילו נשים, יש הרבה נשים שמעדיפות, במיוחד הן כזה סומכות על הבן זוג, ומעדיפות שזה יהיה שם, זה לא נוח להתעסק עם זה. ואז לדוגמה, אם פתאום קורה משהו לבן זוג, או מתגרשים, או קרה לו חלילה, או חלה. כאילו זה גיל כזה שדברים קורים. פתאום נשים מוצאות את עצמן בלי רגליים וידיים, זאת אומרת, ממש באיזה... אז אני אומרת, למה לא להקדים תרופה למכה? וללמוד לנהל את זה לפני.
לגמרי, אני לגמרי לגמרי איתך. קודם כל אני אחזור על הנושא של הלחץ שדיברת עליו. בעיות כלכליות גורמות ללחץ. לחץ, אם זה יום אחד, יומיים, בסדר, אוקיי, עבר. אבל כשזה לחץ מתמשך לאורך תקופה, זה גורם שמות לבריאות. זה גורם למחלות, לא סתם אומרים שיש היום מגפות של סכרת, מחלות כלי דם. הלחץ גורם למחלות, ועל זה כבר אין ויכוח גם ברפואה קונבנציונלית. אז קודם כל, מה שאנחנו יכולות למנוע, למה שלא נמנע? ולחץ כלכלי אפשר למנוע בהתנהלות נכונה. אז בואו נוריד גרם סטרס אחד שאנחנו יכולות לשלוט בו. אז אפשר לנהל את הכסף בצורה אחרת, שלא יגרום לנו ללחץ ולפחדים, ומגיעות אליי אלפי משפחות, נשים אומרות, אני לא ישנה בלילה, אני לא יכולה לישון, אני פחדת מהטלפון. טלפון חסוי, הם לא עונות, מהבנק. אולי זה הבנק. אז איזה סטרס, וככה לחיות לאורך זמן, זה עושה שמות בבריאות שלנו.
ממש.
זה עושה גם שמות בזוגיות שלנו. אני לא יודעת עד כמה אנחנו מעורים בסטטיסטיקות, אבל הסטטיסטיקה אומרת ש-70% ממשפחות שמתגרשות זה על רקע בעיות כלכליות. שזה מדהים בעיניי. זה יותר מאשר בגידות. לחץ כלכלי בבית. חילוקי דעות על כסף. משבר כלכלי הוא אחוז הרבה יותר גבוה גורם לגירושים.
שזה קצת מוזר, כי דווקא הגירושים... מגבירים את המשבר הכלכלי, בדרך כלל.
זה גם נכון, זה גם נכון, אבל עדיין המריבות על כסף וחילוקי דעות קשים ומצב משבר כלכלי גורם למריבות אינסופיות שבסוף נגמרות ברבנות. ואחר כך, את יודעת, שהמצב הכלכלי עוד יותר מחמיר, זה בטוח, אבל...
כן, אבל למרות שהרבה פעמים נשים, נגיד, שדיברת על גברים ש... אני לוקחת מקרים קיצוניים ולא לא משהו שהוא הכלל, אבל יש גברים שנגיד מכורים להימורים למשל, אוקיי? או כל מיני כאלה. ובמשפחות עם ככה התפיסה יותר מסורתית, אז הגבר צריך לנהל את העניינים, והיא סופגת, 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 ואני מכירה אישה כזאת פשוט, שהיא באמת פרצה גבולות בצורה מדהימה מהרגע שהיא התגרשה. כן, הוא נכנס לבורות, ואני חושבת שבסוף אפילו לכלא, והיא פשוט צמחה ופרחה כלכלית אחרי הגירושין, אבל זה לקח זמן.
בדיוק. זה אחד הדברים שרציתי להגיד, שאומנם אחרי הגירושין זה תקופה של משבר, אין ספק בכלל, לשני בני הזוג. אבל אומרים שנשים, במיוחד אם הן נשארות עם ילדים, אז הפגיעה הכלכלית בנשים אפילו יותר קשה. אבל נשים הרבה פעמים, באמת, בגלל שהן פתוחות יותר, ואולי אחראיות יותר, ופתאום הכל בידיים שלהן, הרבה נשים אחרי זה פורצות קדימה ומשפרות את איכות החיים שלהן לגמרי.
אני רוצה לדבר על שני מצבים, ולייעזר בך כדי שתתני לנו ככה קצת כלים בנושא הזה. אז אני מניחה ש... משבר כלכלי יכול להיגרם או בגלל שאין מספיק הכנסות, או בגלל שההוצאות לא מבוקרות, כמו שתיארת. אז תני לנו, בוא נתחיל דווקא מהשני, אולי הוא קצת יותר קל. לא לכולם, אבל לפחות תיאורטית. מה אפשר לעשות כשאנחנו מרגישים שאיבדנו לגמרי את יש הלוואות גבוהות, יש מלא הוצאות של הבית, אז זה כזה ממלא מקומות.
תראי, ההוצאות זה משהו שאנחנו צריכות לשלוט בהם. אין כזה דבר שההוצאות הן בלי סוף והן בלי שליטה.
איך שולטים בהוצאות?
התכנון. מילת מפתח היא תכנון. קודם כל, אמרתי את זה בהתחלה, קודם כל לדעת כמה הכנסה, מה גובה הכנסות בבית. אז הנה, דיברתי הבוקר, לפני שבאתי לתוכנית, דיברתי עם מישהי, והיא מספרת לי שהיא מרוויחה 20,000 שקל בחודש, ושאלתי אותה ממה זה מורכב. אז אם חלק מורכב, למשל, מעזרה מההורים. ואני מכירה משפחות כאלה, שההורים משלמים את המשכנתה, או ההורים משלמים את הגן של הילדים, ומדובר לא ב-100 שקל, מדובר באלפי שקלים. לספור את זה, לדעת. ההורים נותנים, זה חלק מההכנסה של הבית. יש קצבאות של ביטוח לאומי, שגם ילד חס וחלילה בבית, נכה או צרכים מיוחדים, ביטוח לאומי נותן משהו. זה חלק מההכנסות של הבית. לספור את כל ההכנסות, שאני יודע בדיוק כמה כסף נכנס לי כל חודש הביתה. ואחרי זה אני יודעת, עכשיו אני יודעת, נכנס לי 20,000 שקל בחודש הביתה, עם זה אני מסתדרת. אין יותר הוצאות מ-20,000, אפילו 19,999 שקל אני יכולה להוציא. שקל אחד שישאר לי בפלוס בחשבון. וזה מדובר על כל סכום, זה גם מדובר על 15,000 ועל 12,000, וגם מדובר על 30,000 ו-40,000. הרבה פעמים אנשים אומרים, אם היה לי עוד 2,000 שקל הייתי מסתדר. אבל זה אמונה שאין לה שום בסיס, ההפך, המציאות מוכיחה ההפך. הגדלתי הכנסות, עבדתי עוד שעות נוספות, הכנסתי עוד 2,000 שקל, המצב שלי לא משתפר. למה? כי אני כל הזמן רודפת אחרי ההוצאות, כי אני לא מתכננת. ואנשים שאני פוגשת אומרים לי, כן, אבל תראי איזה מעקב יש לי, תראי, תסתכלי בדיוק, את רואה, עוקבים אחרי ההוצאות, אבל לא תכננו את ההוצאות, רק רושמים את ההוצאות, אז מה עשינו? לא עשינו כלום. אז באמת, הבסיס קודם כל לדעת מה גובה ההכנסות ולדעת שאסור לי להוציא שקל אחד יותר. עכשיו, כשאנחנו מדברים על עניין של חובות, ואני אומרת אסור חובות, אסור לא להיכנס למינוס, לא לקחת. כרטיס אשראי למשל, יש בו מסגרת אשראי, שזה המסגרת, זה הסכום שמותר לי להוציא באותו חודש להשתמש בכרטיס אשראי, לקנות. אם מסגרת האשראי שלי בכרטיס האשראי 10,000 שקל, אם אני אוציא 10,100, לא יכבדו לי את ההוצאה, את התשלום בכרטיס אשראי.
נכון.
אבל זה לא כמו בחשבון, זה לא קשור לחשבון הבנק. בחשבון הבנק יש לי עוד מסגרת אשראי.
נכון.
ואנשים מנצלים את כרטיס האשראי הזה ואת חשבון הבנק, ולא מספיק להם, אז מקבלים עוד כרטיס אשראי, ועוד, יש משפחות עם 5 כרטיסי אשראי, 7 כרטיסי אשראי, והם כל הזמן עושים מניפולציות. מתי זה יורד, מתי זה יורד, מתי זה יורד, משתמשים כל, בזה שיורד. אבל בסוף הכל מתנקז לחשבון. אז אני חייבת להיות בשליטה, ואני לא נגד שימוש בכרטיסי אשראי. אני בעד שימוש מושכל בכרטיסי אשראי. אבל באמת צריך לדעת איך, ומסגרת אשראי בבנק תורידו אותה, תחסלו אותה, אין, אפס.
מה שראה, שלא יהיה אפשרות להיכנס למינוס?
אני לא רוצה, מינוס זה המצאה ישראלית נהדרת של הבנקים. אין, יש לי בת שגרה באוסטרליה, היא לא מבינה על מה אנחנו מדברים בכלל, בארצות הברית, באירופה גם.
יש להם קרדיט, לא? זה נקרא.
בכרטיסי אשראי. בכרטיסי אשראי. אז הם מסובכים עם הכרטיסי אשראי, נכון. אבל פה בישראל מסובכים עם כרטיסי אשראי ועם חשבון הבנק.
הבנתי. אוקיי, אבל בפועל, כאילו, איך בעצם משפחה שרגילה להוציא איזשהו, הרי זה המון המון עניין של הרגלים, ההוצאות שלנו. אנחנו מתרגלות וגם ההרגלים מתקבעים באיזשהו גיל. אם כבר הגענו לגיל 45, 50, את יודעת, אנחנו רגילים כל החיים להתנהל באופן מסוים. איך עושים את השינוי הזה?
את יודעת, אני חושבת שאנחנו כל החיים משתנים כל הזמן. ואי אפשר להגיד, זהו, אני, ככה אני. אני התרגלתי, זהו. לא נכון. אנחנו אנשים גמישים, עם מחשבה גמישה, ואנחנו כל הזמן עושים שינויים. נתת דוגמה, גם אני בזמנו, לפני הרבה שנים כבר זה היה, התגרשתי. זה שינוי. שינוי דרמטי אפילו, כן? אנחנו כל הזמן משתנים. אם אני חושבת על עצמי, איך הייתי בגיל 14, ואיך הייתי בגיל 20, ואיך אני היום בגיל 70, לא אגיד כמה.
מי סופר?
מי סופר, זהו. אז אני כל הזמן משתנה, ואני אוהבת את השינויים האלה, כי כל שינוי מביא איזשהו עניין. לא תמיד כל שינוי שאני עושה, הוא אחר כך בסוף אני רואה, וואו, זה היה הצלחה גדולה. לא, אבל שיניתי, ניסיתי, איזה כיף לשנות, ואף פעם, כשפגשתי את הבן זוג השני שלי, אמרתי לו, אף פעם לא יהיה לך משעמם איתי. ועד היום אנחנו מדברים, לא היה לו משעמם איתי, אני כל הזמן בעד שינויים, זה או שינויים במקום מגורים, או שינוי בהתנהלות, או שינוי, כל הזמן משנים. זה נורא כיף לשנות. אז גם בהרגלים של כסף, זה לא רק שזה כיף לשנות, זה חובה לשנות. אני רק אתן לך דוגמה קטנה, מה לי זה עשה בחיים שלי. אני, כשהיו לי חובות והיה לי קשה מבחינה כלכלית, אז כשהייתי קונה לעצמי, או לא משנה, לילדים, משהו, איזה בגד חדש, חג, קונים בגד חדש. מה זה נקיפות מצפון וכבד ומעיק? כי ידעתי שאין לי כסף ואני קונה ומגדילה את המינוס. ומה זה מועקה? ומהרגע שהפכתי את היוצרות ועשיתי שינוי בחיים שלי, ולמדתי לנהל את הכסף, והיום אני קונה בגד, אני חוזרת לאותו בגד, זה לא משנה בעצם מה, אבל אני, ואני קונה את זה במזומן, ומה זה שמחה? איזה כיף? יש לי כסף לקנות? אז אם אין לי כסף החודש, אז זה לא אקנה, אבל בחודש הבא יש לי, אז אני קונה, וזה כיף, אני ממש שמחה, כי זה לא הכניסתי למינוס, את יודעת, גם בסופר, וגם בחנויות בגדים, דבר ראשון, כשאת הולכת לקופה, שואלים אותך, בכמה תשלומים? אין תשלומים. אין לי כסף, אני לא קונה. יש לי כסף, אני קונה, ואני קונה בשמחה, וזה עושה לי כיף כזה גדול, שיכולתי להרשות לעצמי לקנות. בלי מועקה. זה אחד השינויים הנהדרים שעשיתי בחיים שלי, שאני קונה היום כשיש לי כסף.
איך מגיעים לזה? זאת אומרת, את יודעת, יש, את יודעת מה, מי כאן, אני רוצה לקוח אותך בעצם לדבר השני, לאנשים ש... למקום של הגדלת הכנסה, כי לפעמים, איך שלא תסובבי את זה, יש הוצאות יותר גדולות מהכנסות, לא בגלל שההוצאות הן גדולות, אלא בגלל שההכנסות הן קטנות. במיוחד אם אנחנו מדברות על נשים שהן מנהלות את הבית לבד, אבל לא תמיד, גם לפעמים גם שני בני זוג מרוויחים.
נכון.
מעט, כאילו, הוא נכון. מרוויח מעט, והיא מרוויחה מעט, וזה לא מספיק.
תראי. כן. אחד הדברים, זה באמת, קודם כל, לאזן את ההוצאות, אי אפשר להתווכח על זה בכלל. בסדר? אנשים חיים בעולם של צרכנות, וכל הזמן צורכים, אנחנו מוצפים, מופצצים בפרסומות, כל הזמן לקנות, 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 לקנות. אז קודם כל, אני צריכה לברר עם עצמי, מה באמת אני רוצה, מה באמת אני צריכה, מה יעשה אותי שמחה, אם אני חוזרת לסטטיסטיקות, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה טוענת ש-30% ממה שאנחנו קונים, אנחנו לא משתמשים. אם זה אוכל, אז זה נזרק, ואם זה בגדים, אז זה סתם יושב בארון, עד שאנחנו מוסרים אותו הלאה. 30%, את יודעת כמה כסף זה ה-30% האלה? אז בואו נהיה מדויקים, קודם כל. וחוץ מזה, אני אומרת, בואו נרוויח יותר. בואו נבדוק איך אפשר להרוויח יותר, גם בלי לעבוד יותר קשה. בוא נהיה יצירתיים, כשאין לי מספיק כסף, ואני יודעת אבל שאני צריכה, לא, זה המקסימום שאני יכולה להוציא, וזה לא מספיק לי, בואי נפתח את הראש, בואי נעשה שינויים בחיים שלנו, בואי נראה איך אני יכולה להרוויח יותר. אני בעד להרוויח יותר. מה שאני אומרת, שאם אני לא מתכננת, גם כשאני ארוויח יותר, הכסף אף פעם לא יספיק לי. זה מה שאני אומרת.
הבנתי.
אבל אם אני יודעת לתכנן, אני ארוויח יותר, אני אהנה מהכסף. עכשיו, כסף מגיע לחשבון שלנו כל הזמן, ואנחנו לא מרגישים. אני אתן לך פה דוגמה, שוב, את יודעת, אני כל פעם נזכרת בלקוחות מפה ומשם. זוג שהרוויח באמת יפה, אני חושבת שעל מי אני זוכרת טוב, מעל 35,000 שקל בחודש, שניהם ביחד. ונטו, שזה באמת, אם תסתכלי על זה, זה יופי של הכנסה נהדרת, כמה אנשים היו מקנים בהם והיו רוצים את זה. והם הגיעו אליי עם חובות עד לפה, והאישה אומרת, אני כבר לא ישנה בלילות. ואז עשינו סדר, ועשינו מה שהיה צריך לעשות, ואז היא אומרת לי, ינואר זה החודש שכל שנה בעלה היה מקבל ממקום העבודה בונוס. היא באה אליי בפברואר, מה זה מאושרת? היא אומרת לי, נעמי, את לא מבינה, כל שנה היה הבונוס מכסה את המינוס. לא היה מספיק, אבל היה חלק מהמינוס היה מתכסה על ידי הבונוס. השנה, פעם ראשונה בחיים, שהגיע הבונוס ועשינו איתו כיף חיים, הוא לא הלך למינוס, כי אין מינוס.
מדהים.
כי כל הזמן נכנס לנו כסף. השאלה, מה אנחנו עושים איתו? הוא נעלם. אנחנו מקבלים הבראה, נכנס למינוס. אנחנו מקבלים מזכורת 13, נכנס למינוס. מקבלים בונוס, אנחנו לא נהנים מזה.
זה מדברת על שכירים בעיקר.
זה שכירים ועצמאים, כשהם מרוויחים הרבה, אז הכסף גם נעלם, הם לא הולך, ובחודש הם מרוויחים פחות, הם בברוך. מגיע מועד המע"מ, פעם בחודשיים, מקדמות מס, מקדמות ביטוח לאומי, אין מאיפה לשלם פתאום.
כן.
כי לא תכננו את זה נכון. כי המע"מ והמס הכנסה והמע"מ הוא בכלל לא שלנו, זה מיד צריך להפריש בצד.
אז איך מתכננים נכון?
אז תראי, יש באמת כללים, צריך לשבת ולחשוב על מה אנחנו מוציאים כסף. אני מסתכלת, אם אני רוצה להיות באמת מאוד מדויקת, אני אומרת למשפחה, תבדקו את ההוצאות שלכם בשנה האחרונה, על מה הוצאתם כסף. אני אומרת שנה, למה שנה? כי למשל טסט לאוטו זה פעם בשנה. אז אם אני אומרת, תבדקו רק 3 חודשים, וזה היה לפני חצי שנה, אני לא אראה את ההוצאה הזאת. או אם הייתה לי איזו הוצאה גדולה על טיפול שיניים, או הצטרכתי להחליף משקפיים מולטיפוקל, עולה הרבה כסף. אז אני רוצה לראות את כל ההוצאות שהיו. ואני רוצה לדעת על מה יצא הכסף, כי אנשים גם מוצאים כסף על דברים שהם אוהבים. למשל, מסעדות. אנחנו היום חיים בעידן של שפע, יש המון מסעדות, אנשים אוהבים לצאת למסעדות.
נכון, בכל מסעדה זה 300-400 שקל, בלי כלום.
בלי כלום. אז עכשיו, כשאני רואה כמה... אני רואה, המשפחה פתאום מסתכלת על זה, ורואה כמה כסף יצא בכל מיני סעיפים. כן? ואז הם אומרים, אוקיי, אני אוהבת מסעדות, אבל אני לא יכולה להרשות לעצמי להוציא כל חודש 5,000 שקל מסעדות. ואני לא אומרת את זה סתם, אני אומרת כי זה...
זה אמיתי, כן.
זה אמיתי. והם היו בהלם, הם לא הבינו שזה מה שהם מוצאים, כי יוצאים גם עם הילדים, ומוצאים, ולא פעם בחודש, אלא פעמיים שלוש בחודש, מגיעים אפילו, היו משפחות שהגיעו ל-5,000 שקל.
מטורף.
אז אני לא אומרת להם, תפסיקו ללכת למסעדות. לא, אתם אוהבים מסעדות? יופי. אבל בואו נראה כמה אתם יכולים להרשות לעצמכם לצאת. תתכננו את ההוצאה הזאת. אז הבנתם שאי אפשר 5,000, כמה אפשר? 2,000, 3,000, 1,000, בואו נבדוק כמה אפשר, כדי לעמוד בהוצאה עד גבול ההכנסה. אותו דבר עם ביגוד. הייתה לי מישהי גם עם 5,000 שקל הוצאה ממוצעת על ביגוד, במהלך השנה האחרונה.
5,000 על ביגוד בשנה זה לא כזה?
לא, בחודש. בשנה בחודש. האחרונה הוצאה ממוצעת של 5,000 שקל. אז זה נכון. זה לא רק לעצמה, זה גם לבעלה ולשלושה ילדים, זה 5 okay. איש, אבל עדיין 5,000 שקל בחודש. זה המון. זה המון. אז את אוהבת בגדים, את אוהבת להיות אופנתית, את רוצה להלביש את המשפחה, נהדר, אבל בואי נבדוק כמה את יכולה להוציא כספים, ועדיין לעמוד בתקציב ולא להיכנס לחובות בשביל זה.
את יודעת, הייתה פה לפני 3 תוכניות, נדמה לי, אני מאזינות יקרות, ממש מזמינה אתכן לדפדף אחורה. עשינו רעיון עם מישהי שעושה סטיילינג, ומחברת את זה גם להתפתחות אישית, וככה משהו מאוד מאוד מעניין. אז אחד מהדברים שהיא עושה, למשל, זה סטיילינג בארון. זאת אומרת, היא ניחסת ללקוחות לארון, ופתאום יש להם מלא מלא וריאציות חדשות, מה ללבוש.
את לא מבינה, אני קוראת לזה לעשות קניות בארון הבגדים.
ממש.
לגמרי, לגמרי, אני בעד. אני ממליצה, עכשיו לקראת החג, טיפים לקראת החג. במקום לרוץ ולקנות בגדים ולחדש לכולם, ובאמת זה עולה הרבה כסף.
נכון.
אז תיכנסו לארון הבגדים שלכם, ותראו כמה דברים קניתם ושכחתם, וזה נזרק ככה מאחור, ואת יודעת, המדפים בארון הם אלפים עמוקים, אז אני רואה מה שקדימה, אני לא רואה מה שנשמט מאחור שם, ולא השתמשתי בו. יש לנו המון דברים שפתאום נגלה שוואו, לא צריך לקנות חדש, אני יכולה להוציא מארון הבגדים וללבוש את זה. ואני מאוד מאוד בעד גם לעשות החלפות, יד שנייה, זה נורא כיף להיפגש עם חברות ולהגיד, יאללה, מה שאני לא צריכה אני אביא, ומה שהיא לא צריכה היא תביא, ובואי נעשה החלפות.
זהו, זה למשל, כאילו, לאנשים שמאוד רוצים להתחדש במשהו אחר, נכון. ממה שיש להם, שעמם אותה מה שיש להם, אז זה אחלה פתרון.
נכון, וזה אחד הדברים, את יודעת, בדיברנו בשיחה מקדימה, כשאני מסתכלת על דברים שהם טובים לבריאות שלי, ולבריאות של חשבון הבנק שלי, ולבריאות של העולם. לצרוך פחות, זה בריא לעולם, זה לשמור על הסביבה האקולוגית שלנו, זה כל כך חשוב. הצריכה המופרזת הזאת, שאנחנו היום חיים בעולם של חד פעמי.
נכון.
זה אסון אקולוגי. וזה גם עולה לנו הרבה כסף בכיס. וזה עולה לנו בחשבון הבנק אחר כך. אז אם נחשוב יותר בריא, בריא לחשבון הבנק, בריא לעצמנו, בריא לסביבה האקולוגית שלנו, אז יהיה לנו הרבה יותר כסף, ולא פחות כיף. תאמיני לי, זה כיף.
את מדברת פה על win-win.
לגמרי.
בעצם.
לגמרי, לגמרי.
אני חושבת אחד הקשיים, אתגרים אולי, לאנשים כשאומרים להם, תורידו הוצאות, זה מיד מייצר איזה סוג של התנגדות פנימית כזאת.
התקבצות.
התקפצות וסוג של, את יודעת, אנשים מגיבים מול זה באופן שונה, אבל הרבה פעמים זה הילדה הקטנה הזאת שבפנים שאומרת, שמורדת בזה ואומרת, לא, אני רוצה, אבל אני רוצה, ואם אני רוצה, אני אקבל את זה, מה זאת אומרת? כאילו, את תגידי לי עכשיו לא לקנות כי אין כסף, אין דבר כזה, אין כסף, מבחינתי יש תמיד כסף. ונראה לי שזה המקום שהרבה פעמים אנשים גם לא שמים לב אולי שהם מפצים את עצמם על משהו כשהם קונים. אז טיפ ממני זה לשים לב לילדה הזאת ומה היא מבקשת ומה היא בעצם באמת רוצה. לפעמים כל מה שהיא רוצה זה תשומת לב. לפעמים כל מה שהיא רוצה זה שיגובנו, קבל מגע. ולא להיכנס לחנות ולקנות עוד סמלה. ומצד שני, גם זה בסדר מדי פעם לשחרר את הרסן באופן מבוקר. זאת אומרת, כאילו יש אנשים שהם נכנסים למצב, הם מקיצוניות לקיצוניות. זאת אומרת, אם עכשיו אין, אז אין. אין, זהו, לא מוציאה שקל, אין. ואז הילדה הקטנה הזאת בפנים, מתחרפנת, ובא איזה רגע שבו קצת הרסן חלש, וזהו. וכל מה שחסכתי בחודש, אני נכנסת לאיזה חנות ומורידה שם 3,000 שקל בלי לשים לב. זה קורה לאנשים המון. אז
תראי, עלית פה על נקודה באמת מאוד חשובה. ההתנהלות שלנו עם כסף היא לא רציונלית.
נכון.
ההתנהלות שלנו עם כסף היא רגשית, והרבה פעמים, כמו שאת אומרת, הילדה הקטנה הזאת קופצת. עכשיו, השאלה מה אני עושה איתה? כשאני כבר לא ילדה קטנה, אני יכולה להכיר בילדה הקטנה הזאת קודם כל, לא לגרש אותה.
נכון.
לאהוב אותה, להכיר אותה, ללטף אותה, להרגיע אותה, ולהגיד לה, מה רצית? תשומת לב, הנה קיבלת. מה את רצית? שמלה חדשה, בואי נראה, אולי לחברה שלי יש משהו חדש, ונוכל לקבל ממנה, ותהיה לך שמלה חדשה. אפשר להרגיע אותה בכל מיני דרכים, אבל קודם כל באמת להיות מודעים לזה. ועוד דבר, אני כשאני בונה תקציב עם משפחות, יש לי סעיף מיוחד בסוף, שקוראים לו בא לי.
יפה.
ואני שמה בצעיף הזו, כל חודש, אני יודעת בתקציב כמה אני אוכל לשים שם, 100 שקל, 200 שקל, כל אחד בתקציב שלו. ואז אני שמה שם, ואני אומרת, אוקיי, היום בא לי להתפנק בבית קפה עם חברה. מחר בא לי להתפנק, לקנות לי צעיף חדש. מחרתיים בא לי לקנות לילד שלי משהו, צעצוע. אז יש לי את הסעיף הזה, ואני פשוט יודעת כמה מותר לי, ואני יודעת שאם אני לא יכולה לקנות, כי זה סכום גבוה מדי, אז החודש אני אתאפק, ובעוד חודשיים יהיה לי שם יותר. אני יכולה לקנות משהו שעולה יותר, כי בא לי. אז כן, זה בדיוק גם להקשיב לילדה הקטנה, כי באמת בא לי, גם אני בן אדם, נכון?
נכון.
מתחשק לי לפעמים.
נכון.
כן, אז יופי, אז לשים את זה בפנים. לתת לו תשומת לב.
יפה. את יודעת, את אמרת, כשדיברנו, וגם אני חושבת שגם כאן ציינת את זה קצת, שיש אמונות שאת זיהית אותן, אותן אמונות שבעצם מייצרות את המציאות הזאת של החוסר שוב ושוב ושוב. אני רוצה שתגידי לי את שלושת האמונות המרכזיות שאת מזהה, ואנחנו ממש תכף ניכנס למדיטציה. זה משהו שאנחנו עושות כאן כל שידור.
וואו, איזה כיף.
כן, ונבקש לשחרר את האמונות האלה למי שזה רלוונטי לה.
יפה. אז תראי, אחת האמונות החזקות שאני גם גדלתי עליהן דרך אגב, כן? ואני מאמינה שעוד הרבה לא כמוני.
כן.
אנשים עשירים הם רמאים.
או.
וואו. כן.
מה, זה לא נכון?
את יודעת, אז אני אגיד לך על זה, אני אענה לך. יש רמאים בכל שכבות האוכלוסייה. יש אנשים עניים רמאים, יש עשירים רמאים, יש נכון. רמאים, נכון, נכון. יש בכל מקום. אבל להגיד את זה כהכללה, זה ממש לא נכון. אני הולכת לבתי חולים, ואני רואה את המכשיר הזה תרם זה וזה, את האמבולנס הזה תרם זה וזה, את המחלקה הזאת לילדים פתח זה... על שמות של אנשים עשירים שתרמו כסף לדברים חשובים לקהילה.
שזה אגב לא בהכרח אומר שהם לא רמאים, אבל...
אבל הם תורמים, הם נכון. תורמים, נכון? אז אני רוצה להסתכל על הפן הזה החיובי, ואני רוצה להיות עשירה כדי שאני אוכל לתרום לקהילה.
נכון. אני חושבת שאת אמרת פה משהו כל כך חשוב, כי הרבה פעמים אנחנו מזהים באמת עושר כמשהו שלילי.
לגמרי.
ואז מי רוצה להיות...
נכון?
אוקיי. אז אחד זה שאנשים עשירים הם רמאים. מה האמונה השנייה?
אנשים עשירים הם גם אומללים. לא יודעת אם את רוצה להכניס את זה ביחד או לחוד, אבל גם זה ישב אצלי מאוד חזק. אני יכולה לספר לך על זה סיפור קצר. לא? אין זמן. לא אספר. בסדר. אבל זאת אמונה שגם ישבה אצלי חזק. אז מה, אני לא רוצה להיות רמאית ואני לא רוצה להיות אומללה, אז...
נכון, אז עדיף להיות ענייה.
כן, לגמרי. זה מה שעשיתי כל החיים, כי אלה האמונות שהחזקתי פה בתת מודע.
נכון, כי עניים הם אנשים מאושרים.
כן, בדיוק, נכון.
יפה.
והם הרבה נכסים, הרבה דאגה. מה, אני לא רוצה לדאוג, אני רוצה לחיות בכיף, נכון? אוקיי, מספיק? שלוש אמונות?
יש שתיים.
אז יש שתיים. אז שלישית, כסף לא גדל על עצים.
או.
נכון, זאת גם אמונה מאוד מאוד נפוצה.
איפה הוא גדל? אם לא על עצים.
הוא גדל בדמיון שלי.
אוקיי. מעולה. נעמי, אני רוצה להגיד לך תודה גדולה שבאת להתארח ונתת מהבאר שפע שלך כאן ומהידע שלך, שהוא באמת יקר מפז, כי להיות אדם ש... מחזיק שפע בחיים, זה משהו שווה ללמוד. ואנחנו נצלול ככה למדיטציה. אני עושה אותה גם בשבילכן, מאזינות יקרות, וגם בשבילי.
וגם בשבילי,
תמיד. וגם בשביל כולנו, נכון, תמיד אפשר יותר. אז אני מזמינה אתכן, קודם כל... למצוא לכן איזה פינה ככה, גם אם אתן בעבודה, למצוא איזה קורסה נוחה, לסגור דלת, לנטרל הפרעות, צפצופים וכו', לשים על שקט את כל ההתראות. ולהקדיש בדיוק 5 דקות למדיטציה שלנו. ... בואי קחי כמה נשימות שלבות, רגועות. הניחי ידיים על האדמה, תשעיני את הגב על הכורסה או הכיסא, ותרגישי את כל המקומות שנתמכים באדמה. אני מזמינה אותך לזהות בתוך הגוף שלך איפה מהדהד לך המשפט: אנשים עשירים הם רמאים, אנשים עשירים הם מומללים. אולי יש לך עוד כל מיני תארים לאנשים עשירים, מה הם, ותראי איפה זה יושב לך, אם זה בראש, בלב, בידיים, בבטן. בקשי לגייס את התמיכה של תת המודע שלך לשחרר את האמונות האלה. לתת מודע יש כוח עצום, וכמו שהוא יודע להחזיק ולייצר מציאות על פי אמונות, הוא גם יודע לשחרר אמונות ולייצר מציאות אחרת. אני מזמינה אותך להביע בקשה עמוקה לשחרר כל אמונה שיש לך על אנשים עשירים, אמונה שהיא אמונה מגבילה. פשוט תבקשי שזה יתעופף ממש, תראי כמו אשן, הפרפר כזה שמתנדף מהגוף, איך האמונות האלה עוזבות את המערכת. ובואי נזין פנימה את האמונה, זה בטוח עבורי להיות עשירה. זה לטובתי הגבוהה ביותר ולטובת כל הסובבים אותי שאני אהיה עשירה. דמייני שאת מחזיקה מטבע נוצץ מזהב ביד שלך. ואת נמצאת באיזה גן מקסים, חופרת בור קטן באדמה, ומניחה את המטבע. האדמה הזאת היא אדמת התודעה שלך. דמייני שהזמן עובר, ואולי אפילו שכחת, ואת חוזרת לשם כעבור שנה או שנתיים, בראי כפלא. את רואה עץ מלא מטבעות זהב, כולו שלך. את זרת ואת קוצרת. שימי לב לתחושה שיש בגוף כשאת רואה את העץ הזה, וכמה נעים זה מרגיש. מותר לי, וזה לטובתי הגבוהה, לקבל את כל השפע שאני ראויה לקבל. אני ראויה לשפע. אני ראויה לשפע כלכלי.